נלמד את הלכות מצוות כתיבת ספר תורה, שזה גם קשור לפרשת השבוע שאנחנו נקרא ניצבים וילך. בפרשת וילך מופיע המצווה של כתיבת ספר תורה, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. וכיוון שאסור לכתוב פרשה מן התורה באופן קטוע משאר התורה, ממילא צריכים לכתוב את כל התורה כולה. והכוונה היא שכל אחד ואחד מישראל יכתוב לעצמו את כל התורה, שבכללה גם, כפי שלמדנו, שירת האזינו. ואפילו אדם שירש ספר תורה מאבותיו, מצווה עליו לכתוב ספר תורה בעצמו. וכל מי שמקיים את המצווה הזו, בעלה עליו הכתוב כאילו קיבל את התורה מסיני. כלומר, יש במצווה הזו ביטוי להמשכת התורה ממש. כי הוא כותב את התורה ממש כפי שניתנה למשה מסיני. עם הכתיב המדויק, עם צורת האותיות, כפי ההלכה, בדיו על הקלף. ואם הוא לא יודע לכתוב את ספר התורה, אז הוא יכול לזכור סופר שיכתוב עבורו את ספר התורה. וכך הוא מקיים את המצווה. אמנם מצווה בו יותר מבשלוחו, אבל אם הוא סוחר סופר, שלוחו של אדם כמותו. ואם הוא קנה ספר תורה, שכבר היה גמור, עליו אמרו שהוא כחוטף מצווה מן השוק. כי בעצם הוא לא היה שותף בכלל לכתיבת הספר. הספר נכתב בלעדיו. הוא עכשיו קנה אותו, אז יש לו ספר תורה. אז אי אפשר להגיד, כתבו לכם את התורה, כאשר יש לו כבר ספר, והספר הוא שלו, לא שירש אותו מאבותיו, אבל המצווה לא נעשתה כראוי, אלא כחוטף מצווה מהשוק. ומה יעשה אדם שרוצה ספר תורה? תלך עליו לחפש סופר שיכתוב את הכל אות באות, יכול לקנות ספר ששתי האותיות האחרונות עוד לא נעשו בו, ואז הוא סוחר את הסופר לגמור את התורה, מפני שבלי שתי האותיות האחרונות הספר פסול. אז בעצם הוא היה שותף בכתיבת התורה. כלומר, הוא השלים את התורה. בשלוחותו התורה נשלמה. הוא כבר לא נחשב כחוטף מצווה מן השוק. יכול להיות יש יותר הידור שיקח סופר מראש ויגיד לו לכתוב, אבל גם אם מחצית הספר או חמישית נותרה, או שתי אותיות אחרונות, עדיין הוא נחשב כמי שקיים את המצווה ולא חטפה מן השוק. שני טעמים עיקריים יש במצווה הזו. צד אחד, המשכת מסורת נתינת התורה, כפי שניתנה לנו מסיני, להמשיך את זה כמו שאנחנו קיבלנו, כמו שקיבלנו התורה אז, ונכתבה התורה בדיו על הקלף, כך כל יהודי ויהודי צריך לכתוב לעצמו את התורה בדיו על הקלף, וזה כמו מעמד תורה הפרטי שלו. וכך הגמרא במסכת מנחות, דף למד עמוד א', אומרת, שמי שמקיים את המצווה הזו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל את התורה מהר סיני. הטעם השני, שספרי התורה יהיו מצויים בידינו, ונוכל ללמוד בהם, כי בסופו של דבר, לומדים בספר תורה. צריך לדעת שעד שהותר לכתוב תורה שבעל פה, לא היה אפשר לכתוב שום דבר חוץ לספר תורה. וכל הלימוד היה בספר התורה. וכפי מציאותו שספר התורה בידי ישראל, כך יכלו ללמוד. ואם אדם יוצא בספר תורה שקיבל מאבותיו, אז יכול להיות שבאמצע החיים הוא יתבלה, והוא ימשיך להשתמש בו, אבל כשהוא צריך לכתוב משלו, אז זה אומר שיהיו, קודם כל יהיה לו ספר תורה חדש. וגם מי שיתקשה בכתיבה, אז הוא יקבל את ספרי התורה שיורשים. כי גם צריך לדעת, ספר התורה, גם כשהם מורישים אותו, הוא לא נשאר לנצח. הוא נשאר תקופה, יכול להחזיק למד 100 שנים, 200 שנים. תלוי כמה העיבוד שלו היה טוב, ותלוי גם באיזה אקלים הוא נשמר, ואיך הוא נשמר. אבל ככלל ספר תורה לא נשאר לנצח. לכן זה ברור שמעת לעת צריכים לכתוב עוד ספרי תורה. אבל גם תמיד יהיו אנשים שיתקשו בכתיבה, ויהיו כמו אנוסים שלא יוכלו לקיים את המצווה, ולכן אותם אנשים, הם יקבלו את ספר התורה בירושה, והם ילמדו. אבל כל מי שיכול, מצווה עליו לכתוב בעצמו את ספר התורה. אני קופץ לשאלה מה המצווה בימינו. ונשאל קודם כל שאלה, האם יש מצווה היום לקנות ספרי קודש שמודפסים על נייר, בדפוס? האם יש מצווה כזו? זה ברור שיש מצווה לקנות ספרי תורה, אבל השאלה איזה מצווה? האם זו המצווה ממש שעליה אנחנו למדנו ואתה כתבו לכם את השירה הזאת? או שזה מכשיר מצווה? צריכים לעזור לקיום מצווה. למשל, קניית ארבעת המינים זה לא המצווה. אין מצווה לקנות את המינים. המצווה היא ליטול ארבע מינים בסוכות. אבל אדם שקונה ארבעת המינים, הוא מקיים מצווה, מקיים הכשר של המצווה, הוא מכשיר את המצווה. אז אפשר להגיד גם, קניית ספרי קודש זה הכשר המצווה. כי אי אפשר יהיה לקיים מצוות תלמוד תורה בלי הספרים. וכשיהיו לאדם ספרים, יוכל ללמוד. ואם הספרים יהיו יפים ומהודרים, יוכל ללמוד עוד יותר טוב. אז זה הכשר מצווה. או שאפשר להגיד, ממש המצווה של כתיבת ספר התורה היא המצווה היום לקנות ספרי קודש. נחלקו בזה הרמב״ם והראש. הרמב״ם אומר, המצווה הזו של כתיבת ספר התורה היא לכתוב את ספר התורה בדיו על הקלף, כפי שהתורה ניתנה בסיני. זו המצווה. קניית ספרי קודש, זה כמובן מחכים, ואמרו, יש פתגם כזה שחוכמתו של אדם מגעת עד ספריו, הוא לא יכול להיות יותר חכם מהספרים שיש בידו. כי אם יהיו יותר ספרים, הוא יוכל להיות יותר חכם. אז זה הכשר מצווה, אבל זאת לא המצווה עצמה. לעומת זאת, הראש אומר, שעיקר המגמה של מצוות כתיבת ספר התורה היא כדי שאפשר יהיה ללמוד את התורה. והיום שמניחים את ספר התורה בבית הכנסת לצורך קריאה בתורה, שבעצם בקריאה בתורה זה גם כן מעין מעמד הר סיני. כל פעם שקוראים בתורה זה המשך קטן של מתן תורה או של הופעת התורה לכלל ישראל. אז בבית הכנסת צריכים שיהיו ספרי תורה, מקודשים, כשרים, כפי שצריכים לכתוב ספר תורה הלכה למשה מסיני. אבל ליהודי הפרטי, עיקר המצווה, היא לקנות ספרי קודש כדי לקיים מצוות תלמוד תורה. והיום שהותר לכתוב תורה שבעל פה, אז הוא צריך לקנות גם את הספרים של תורה שבעל פה. נחלקו המפרשים בדעת הראש. רוב המפרשים אומרים, שהראש לא ביטל את המצווה לכתוב ספר תורה בדיו על קלף, אלא הוא אומר, לכל יהודי יש מצווה גם לכתוב ספר תורה בדיו על הקלף, אבל עיקר המצווה לקנות ספרים שיוכל ללמוד בהם תורה. זו העיקר המצווה. וגם יש מצווה לכתוב ספר תורה בדיו על הקלף. ככה מסבירים את הראש, הבית יוסף, הבח והטז. אבל יש מהפוסקים שהסבירו את הראש שהיום אין מצווה לכתוב ספר תורה בדיו על הקלף. אין מצווה לכל יחיד ויחיד. זו מצווה שמוטלת על הקהילה. קהילה צריכה שיהיה לה ספר תורה בבית הכנסת שיוכלו לקיים את מצוות הקריאה בתורה. ואפשר להגיד מצוות קריאת פרשת זכור, זה אפילו מצווה מהתורה וצריכים לשם כך ספר תורה. אז בשביל זה הקהילה צריכה שיהיו לה ספרי תורה. אבל היחיד יש לו מצווה אחת בלבד, לקנות ספרי קודש שילמד בהם. והיום לא מקובל כל כך ללמוד בספר תורה מקודש בדיו על הקלף. אמנם אם היה למישהו ספר תורה, אז היה אפשר שיקרא בו שניים מקרא ואחד תרגום. אפשר. ויש שעודדו, כאשר ספר תורה בית הכנסת, שלפני הקריאה בתורה, מי שיודע להגיע את הספר, שיעשה את השניים מקרא ואחד תרגום שלו בספר המקודש, שעל ידי זה, לפני הקריאה בתורה, יוכל לראות שהאותיות נותרו על קנן כמו שהיה צריך להיות, ולא מתקלקלו באמצע, במשך הזמן. כלומר, לשניים מקרא ואחד תרגום זה אפשר. אבל ככלל, אנשים היום נזהרים בכבודו של ספר התורה, באמת ספר התורה מאוד מכובד ומאוד מקודש, יש לו דינים מעל ומעבר לכבוד של ספרים מודפסים. ולכן אנשים נרתעים סתם להוציא ספר תורה ולקרוא בו. כלומר, הלימוד בעצם נעשה בפועל בספרים מודפסים. ולכן, הדרישה והשח אומרים שלפי דעת הראש, המצווה היום של כתיבת ספר תורה, פירושה קניית ספרי קודש בשביל לימוד תורה. זו המצווה. אם אנחנו עוסקים כמו שתי השיטות, אחת, יש מצווה לכתוב ספר תורה בדיו על הקלף, כמו שאומר הרמב״ם, וכמו שמסכימים רוב המפרשים בדעת הראש, שגם הראש מסכים שיש בזה מצווה, וגם יש מצווה לקנות ספרי קודש. וככה אנחנו רוממנו את העניין של קניית ספרי קודש למדרגה מאוד גבוהה. כלומר, קניית ספרי קודש לדעת הרבה פוסקים, זו מצווה דאורייתא, של ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ממש מצווה דאורייתא. אמנם גם מצווה דאורייתא אפשר להגזים, ויש אנשים ממלאים את כל הבית בספרים ובסוף, ולא לומדים בהם, והספרים האלה יבואו בסוף לקטרג עליו, יגידו לו, אנחנו היינו איתו כל השנים, והוא הסתובב, והלך לדבר עם זה, ולדבר עם זה, ושיחק בזה, ושיחק בזה, והזניח אותנו. אז גם מזה אדם צריך קצת להתיירא, שהוא יקנה ספרים בשביל ללמוד. כמובן, כל יהודי צריך את ספרי הבסיס. תנ"ך, עם מפרשים העיקריים, מה שנניח מקראות גדולות, אבל היום יש דפוסים יפים, לקנות את זה בדפוסים יפים כדי שיהיה לו קל ונוח ללמוד בהם. משניות, גמרא, שולחן ערוך, ספרי הלכה למעשה, וספרי אמונה ומוסר. ואם ירחיב, אז רמב״ם, תורבית יוסף, מדרשים וכולי. ככה ירחיב את הספרייה שלו, שלפי יכולת הלימוד שלו, שיוכל להרחיב יותר את דעתו וללמוד יותר את התורה. טוב, אז אחרי שאנחנו ביררנו את המצווה הזו לקנות ספרי קודש, שהיא על פי הראש מצווה מן התורה, ולפי הרמב״ם הכשר מצווה, נחזור למצוות כתיבת ספר התורה, בדיו על הקלף. המצווה הזו היא מצווה מאוד קשה, מפני שכתיבת ספר התורה זאת אומנות שצריכים ללמוד אותה, וגם צריך לגדת, אנחנו מאוד מחמירים בכתיבה. כל מיני טעויות קטנות שיש בכתיבה בכל אות, פוסלת את האות, פוסלת את ספר, הטעות הזו פוסלת כל ספר התורה, כי ספר התורה שחסרה בו אות אחת, פסול. או אפילו אות אחת כתובה בו לא, שלא כלחתה, הוא פסול. כלומר, העבודה שכתיבת ספר תורה היא רצינית מאוד. את צריכים ללמוד קודם כל לכתוב. אחר כך צריכים לכתוב, כי גם אחרי שאדם למד לכתוב, הוא בדרך כלל כותב בהתחלה לאט. עד שהוא יצליח לכתוב את ספר התורה, אחרי שהוא רק למד לכתוב, אם הוא לא סופר מקצועי שזאת עבודתו, הוא יצטרך להשקיע בזה אולי, אולי, נניח הוא רוצה להקדיש איזה 4 שעות ביום, יכול להיות שזה ייקח לו ללמוד ולכתוב אולי 3 שנים. 4 שעות ביום. זאת אומרת, נניח הוא מהיר במלאכתו, אולי 2. כלומר, הוא צריך בעצם להקדיש לזה 1 שנת עבודה. אם נדבר על 8 שעות ביום, ואני אומר יותר קל אם זה 4 שעות, כי אז היד שלו פחות תכאב, עוד, כי בהתחלה הוא לא רגיל. וגם קל יותר להתרכז בכתיבה 4 שעות. אז זאת אומרת, זה ממש כמו 1 שנת עבודה. זו השקעה רצינית מאוד. עכשיו, כאשר כל הלימוד היה בתורה שבכתב, ובדקדוק באותיותיה, בקוציה, אז זה היה פחות תחושה של ביטול תורה. היום האדם צריך ללמוד את השס ואת השולחן ערוך. זה המון המון לימוד. ואם הוא יקדיש 4 שעות, 2 שנים, ואני חושב שזה 4 שעות, 3 שנים, זה הרבה מאוד זמן. יכול בזמן הזה ללמוד יותר תורה, ולדעת יותר את המעשה אשר יעשה, ואיך הוא צריך ללמוד, לחשוב, איך הוא צריך להרגיש, וזה ירומם אותו בסופו של דבר יותר. כלומר, נכון שיש מצווה גדולה לכתוב ספר תורה, אבל יש מצווה גם ללמוד תורה, והמצווה של תלמוד תורה היא כנגד כולם. אז השאלה אם צריך להשקיע שלוש שנים, ארבע שעות ביום, ולהפסיד את כל הלימוד תורה שיכול היה ללמוד בזמן הזה. אני אומר, בתקופות הקדומות שבהם לא למדו ש"ס, כי זה היה עוד לפני שהיה ש"ס נכתב, אז היו לומדים בהרהור, הכל היה סביב התורה שבכתב, לכן שהיו כותבים את זה, היו תוך כדי הכתיבה חושבים על כל הדיוקים שלמדו בסביב האותיות וסביב המילים. אבל היום לא, זה לא הלימוד, ולכן בפועל אם אדם ישקיע בזה, יהיה לו יותר, יהיה לו ביטול תורה. כלומר, ביטול תורה באיכות, כי יש, אפשר ללמוד כל היום, לגרוס תורה, משנה, גמרא, לא להבין טוב, זה לא ממש, הוא לא מתבטל מתורה, אבל זה ביטול תורה באיכות, כי בזמן הזה יכול היה ללמוד ולהבין דברים, ולצאת עם יותר ידיעה של לימוד תורה. לכן יש מושג שנקרא ביטול תורה באיכות. אז גם מי שעוסק בכתיבת ספר תורה, יש לו ביטול תורה באיכות. השאלה אם צריך להשקיע בזה. אז אם האדם, או נאמר, כך שיכול להיות שלאדם פרטי לכתוב את זה, זאת אומרת, זו דילמה. ואם הוא רוצה למנות שליח שיכתוב עבורו, ואז הוא יתפרנס, אז צריכים להשקיע בזה בערך 100,000 שקלים. יש הבדל בין ספר ספרדי לאשכנזי, כי האותיות בכתיבה הספרדית הן פשוטות יותר, פחות מוקצעות, ולכן קל יותר לכתוב את האות לפי הכתיבה הספרדית. ולא אשכנזית, כל אות דורשת יותר קווים, ולכן זה לוקח לפעמים פי שניים זמן. הספר תורה האשכנזי עולה, נאמר, 130-140 אלף שקל, משהו כזה. ספר תורה ספרדי יכול להיות אולי 90 אלף שקל. כלומר, זה סכום גדול. והשאלה אם האדם, טוב, הוא אומר, יש לי מצווה, אני נוהג אנחנו חוששים גם לרמב״ם. אז אני רוצה לכתוב ספר תורה. הבעיה שהוא, עכשיו, אם יכתוב ספר תורה, אז יצטרך להקדיש לזה שנת עבודה, לא בטוח שיש לו שנת עבודה, או שיצטרך לבטל את הלימוד שלו של הגמרא, כי הוא צריך לעבוד, אז הוא צריך לבטל לימוד שלו של מה שהוא צריך ללמוד בתורה, בגמרא, בהלכה, באמונה, ורק לכתוב ספר תורה כדי לקיים את המצווה. אז יש לו קושי בדבר. ואם הוא רוצה לשלם לסופר שיכתוב את זה עבורו, אז הוא צריך שיהיה לו 100,000 שקל. השאלה אם אדם צריך להשקיע בזה 100,000 שקל. אז כתב על זה תשובה הרב פיינשטיין, שאדם צריך להשקיע במצוות כתיבת ספר תורה לא יותר מעשירית מנכסיו. יותר מזה, אולי נגיד קודם כל, הראש כתב את המצווה הזו, כתב, מצוות עשה על איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב ספר תורה. כלומר, הוא כבר דקדק אשר ידו משגת, כי ברור שזו מצווה שהיא כבדה, ולא כל אחד ידו משגת לקיים את המצווה הזו. לכן הוא אמר אשר ידו משגת. וצריך לדעת, על מצוות אדם צריך להוציא עד חמישית מנכסיו. לא אמרו את הדבר הזה לגבי לולה ואתרו, כי זה רחוק מאוד מלהגיע לסכומים האלה. ותפילין, זה רחוק מאוד מלהגיע לסכומים של חמישית מנכסיו. אבל ספר תורה כן מגיע, ויותר. ואז הוא אומר, גם לא יכול להיות שהוא יצטרך להשקיע על חמישית, אמרו עד חמישית. אבל אפשר להתסתפק בעשירית. והעשירית הזו נועדה לכל המצוות. לכן הוא אומר, מי שישקיע עד עשירית, הוא עוד בסדר לרוב הפוסקים. אומנם יש פוסקים שאומרים שאפשר להוציא יותר, אבל הרוב אומרים שעד עשירית, לא יותר. כלומר, עד עשירית הוא יכול להשקיע בספר תורה, ולפי הדרכה הפשוטה גם פחות מעשירית, כי יש עוד מצוות. אבל עד עשירית מדובר. ועל מה מדובר? על הכנסתו הפנויה. לא מדובר ששאל אותו כמה עולה הדירה שלך? הוא אומר, ברוך השם, ירש דירה, למשך השנים היא עלתה במחיר, היא היום שווה, נניח, 600 אלף שקל, אז תמכור אותה, יהיה לך קודם כל, תיקח מזה, יהיה לך 60 אלף שקל. כמה אתה, יש לך בצד וכו', וככה יגידו לו, אם אתה מגיע לעשירית. העשירית כמדומה שהיא צריכה להיות מהכסף הפנוי שלו, לא מהכסף שמשועבד לדברים אחרים. ולעניות דעתי, גם הכסף שצריך להיות לו לפנסיה, גם הוא לא נחשב. ותגידו, איזה חידוש גדול, לא אמרו את זה אף פעם, לא ראינו את זה בראשונים ואחרונים. התשובה שאנשים בעבר מתו צעירים. כלומר, גיל המיטה היה צעיר. לא כולה, מעט הגיעו לזקנה. כלומר, מתו, והיו מתים ממחלות. כלומר, התקופה שבה האדם היה חולה והיה זקוק לכסף שיחזיק אותו, בלי שהוא יכול לעבוד, זו הייתה תקופה קצרה. חצי שנה, שנה, שנתיים, לא יותר. ואפשר אז איכשהו להסתדר. עכשיו, אנשים מגיעים לזקנה, 15 שנים חיים בלי מזכורת. כלומר, היום, תוחלת החיים הממוצעת היא כבר 80. וגומרים לעבוד בגיל 65. אדם צריך להשאיר לעצמו כסף ל-15 שנים. באיזה רמה? כפי שהוא רגיל. די מחסורו שיחסר לו. אם יש לו מותרות ממש מיותרים, אז שיוריד אותם, אבל משהו רגיל, הוא צריך שיהיה לו. כלומר, נניח היה רגיל לחיות ב-7,000 שקל לחודש, 8,000, זה מה שצריך להיות לו. אז שמירה של פנסיה ברמה כזו שיהיה לו למשכורת סבירה לתקופה של 15 שנה, אולי אפילו הוא יחיה יותר. צריך לדעת, מי שכבר הגיע לגיל 65, הסיכוי שהוא יחיה עד 80 הוא יותר גבוה. כלומר, זה כבר לא חצי. כבר, אם ייקחו את אלה שהגיעו לגיל 65, הממוצע שלהם הוא יהיה 85. כי הממוצע הכולל שהגיע בסופו של ל-80, הוא כלל אלה שמתו כבר. אבל אם לוקחים רק את מי שעכשיו חי, בן 65, הם צריכים אולי לדאוג ל-20 שנה. כלומר, צריכים גם את הפנסיה לקחת בחשבון. כלומר, מדובר, זו מצווה לאנשים עשירים, שיש להם בצד מיליון שקל, שלא צריכים אותו לפנסיה, לא צריכים אותו לקיום רגיל כמו שהם צריכים, לא מותרות מופרזות, אבל לקיום רגיל שהם רגילים בו, מעבר לזה יש להם מיליון. ואז, לפי הרמב״ם ורומא מפרשים לפי הראש, יש לו מצווה שיכתבו ספר תורה בשבילו. הייתה שאלה?
ומקודם, יש בעיה
לאשכנזי
לכתוב ספר ספרדי?
זה לא בעיה נורא קשה שאשכנזי יכתוב ספר ספרדי, אבל בכל זאת, זה המנהג, וראוי שהוא יקיים את המנהג שלו. מה עוד שבעיקר היום משתמשים בספר תורה בית הכנסת, אז אם הוא יכתוב ספר תורה ספרדי, וכולם ככה יעשו, אז לא יהיו כבר לאן לשים את הספר, את הספרי תורה. אני אגיד את זה גם באופן נוסף, בפועל יוצא, שבאמת המצווה הזו מתקיימת, פחות או יותר לפי הצרכים של בתי הכנסת. כי אם באמת כולם היו מתאמצים לכתוב ספרי תורה, אז היו צריכים בית הכנסת לבנות ארונות עצומים. גדולים, שמכילים בהם, כל בית כנסת היו בו 30-40 ספרי תורה אולי. אולי אפילו יותר, כי גם אנשים שנפטרו מן העולם, בכל זאת, ספר התורה עובר בירושה, 3-4 דורות, 5 דורות, עדיין עוד יכול להיות קשר. אז זאת אומרת, בכל בית כנסת סביר יהיו אולי 100 ספרי תורה. אלא, כלומר, אם גם אנשים מבוססים, באופן בינוני צריכו לכתוב ספר תורה, אז יהיו המון המון ספר תורה. כלומר, יש פה מצווה, אבל לוקחים בחשבון גם את דת הראש, שאומר שעיקר המצווה היום זה ספרי קודש, ללמוד בהם תורה. ולמשל, אם יש לאדם דיון, מה עדיף לקנות ספר תורה לבית הכנסת, או ספריית לימוד לבית הכנסת, אז עדיף ספריית לימוד. אם יש להם ספר תורה לצאת בו ידי חובה. וכן אם ישאלו מה עדיף לתרום אולי לתלמוד תורה או לספר תורה, גם עדיף לתלמוד תורה, מפני שלפי הראש עיקר המטרה היא בשביל הלימוד. זה המטרה. אז יכול להיות שיהיה, ומאידך גיסא, לא משתמשים בספר התורה מעבר למה שצריך בקריאת התורה, אז יכול להיות. שעדיף המצווה של תלמוד תורה היא המצווה היותר גדולה. וכיוון שקיים כבר במידה את עיקר המצווה בזה שקנה ספרי קודש שיכול ללמוד בהם, אז אם יש צורך יותר גדול לעניים ללימוד תורה, אז עדיף שייתן את הכסף למצוות האלו. וכך זה יוצא שבעצם יש ספרי תורה פחות ויותר לפי הצורך. אבל כמו שאמרנו, אדם שיש לו ממון רב, יש לו בידו את האפשרות, אז יש מצווה שיכתוב ספר תורה. כן.
אני לא יודע אם לכתוב ספר תורה לשמות נפטרים. כן. לפי הדברים האלו, עדיף שנכתבו עוד בחייהם את הספר תורה.
כן, טוב, היום רוצים לעשות ספר תורה לעילוי נשמה. זה שכותב את ספר התורה, זה לא הנפטר. היורשים שלו כותבים. הם כותבים ספר תורה, המצווה היא שלהם, אבל אומרים, אנחנו מקיים את המצווה הזו לעילוי נשמתו. במיוחד אם יש להם ירושה ממנו, אז אומרים, בזכותו אנחנו יכולים לקיים את המצווה. זה לא הוא מקיים. אלה שהם שחרו את הסופר ומשלמים לו בפועל, הם אלה שמקיים את המצווה. עכשיו השאלה, כיוון שראינו שהמצווה הזו היא יקרה, ורוב רובם של אנשים אינם מסוגלים לקיים את המצווה הזו, כי נניח נאמר באופן פשוט, הייתי אומר, אדם שיש לו 2 מיליון שקל בצד, יש מקום לשקול כתיבת ספר תורה. גם אז יכול להיות שיש צרכים חשובים יותר של לימוד תורה, אולי לא. אבל נאמר, 5% מההון הפנוי שלו, זה כבר ראוי, לעודד אותו, אם אין צרכים אחרים, לכתוב ספר תורה. אבל רוב האנשים אינם ברמה כזו. אז מה יעשו? אז יש אומרים, שאם יכתבו ספר תורה בשותפות, יוצאים בזה ידי חובה. אומנם הרבה אמרו לא. ככה כתב פתחי תשובה, ברוך השולחן, שהמצווה היא שאדם יכתוב לבד את ספר התורה. עובדה שאם ירש מאבותיו, לא יצא בזה ידי חובה, אלא צריך לכתוב בעצמו. אבל לעומת זאת, יש אומרים, שנכון, אם ירש, לא כמצווה. אבל אם הוא משלם כסף כדי שיכתבו ספר תורה, אז הוא שותף בכתיבה של ספר תורה. ולכן הוא שותף בקיום המצווה, כבר יש לו חלק בזה. וכך גם כתב ביגרות משה. וכך הרבה מאוד נוהגים היום, לתרום לכתיבת ספר תורה, ועל ידי שתרם לכתיבת ספר תורה, כבר יש לו חלק המצווה. למשל, אני היה ספר תורה שכתבו בזמנו בבית אל, וגם כתבו אותו לעילוי נשמה של מישהו המשפחה, סבא גדול, שלי, ואז תרמתי כמה אלפים, אז אמרתי, זה עכשיו אני מקיים את המצווה. שותף ממש בקיום המצווה. לא, כלומר, הסתפקתי ב10 שקלים, שאות אחת כתבו בשמי, או שתי אותיות, כן. אלא ממש, אוכל להגיד, אולי עמודה אחת, אני השתתפתי בכתיבה, 4 עמודות, 5 עמודות, ככה, ממש יריעה שלימה, שאני זכיתי לממן, וזה כבר שותפות ממשית יותר, ואני לא עכשיו מחפש עוד ספרי תורה לתת פה ושם. זה היה החלק שלי. כמובן, אם אדם ממצב פחות טוב, אז שייתן 100 שקל, וידע שהוא ממש שותף. לא לפעמים שמחלקים כל מיני קבלות, והוא לא יודע מי מארגן את זה, בסוף ייפול בפח. לא ידע לאן הכסף יגיע. שרואה אנשים נאמנים שמארגנים כתיבת ספר תורה, ומציעים לו להיות, שיהיה לו חלק בזה, אז לקפוץ על ההזדמנות, לתת סכום יפה, 100 שקל, לפחות נאמר ככה שמשהו אולי שורה. כמה שורה עולה? יונתן, אתה יודע? הוא כתב, הוא זכה לכתוב כבר אולי כמה? כמה ספרי תורה כתבת? 6-7 ספרים. אז אולי שורה, 100 שקל, אולי כמה שורות, אולי פרשייה, נזכה לפרשייה, שבזכותו, בשליחותו כתבו, ואז יהיה לו חלק במצווה. עוד שאלה יש בזה, האם המצווה הזו מתקיימת בזה שכתבו בשמו, אבל לא צריך שהספר תורה יהיה בבעלותו, או צריך שתהיה בבעלותו. כלומר, השאלה היא נפקמינה, אדם גמר לכתוב ספר תורה, יש לו סופר, כתב עבורו. עכשיו הוא ייתן את הספר תורה מתנה לבית הכנסת, או ייתן את הספר תורה בהשאלה. אם המצווה היא שהספר תורה יהיה בידיו של האדם, כל הזמן, אז ברגע שייתן את זה מתנה, כבר אין לו את המצווה. יש לו מצווה חדשה לכתוב עוד פעם ספר תורה, כי אין לו ספר תורה. אפשר להגיד שאם המצווה היא בשביל ללמוד, אז הספר תורה צריך להיות שלו. נחלקו בזה גם הפוסקים. לדעת הבית יהודה, רק כשהספר תורה בבעלותו, הוא מקיים את המצווה. לעומת זאת, הבני יונה אומר, גם אם הוא ייתן אותו אחר כך מתנה, הוא קיים כבר את המצווה שכתב ספר תורה. אז למעשה, כדי לצאת ידי כולם. אנחנו אומרים, לא נותנים את הספר מתנה גמורה לבית הכנסת, אלא נותנים לו בהשאלה. אפשר גם שההשאלה הזאת תהיה כל זמן שיצטרכו. ככה בית הכנסת ירגיש טוב, כי לפעמים באים לבית הכנסת 10 תורמים. אז אנחנו בוחרים את הכי טוב. אתה לכמה זמן רוצה לתת? 5 שנים. אולי רק תיקח את זה? תודה. כמה אתה? 10 שנים. יפה, יפה יותר. כמה אתה? 15? אתה 20? כמה אתה? אומר, אני כל זמן שתצטרכו. כל זמן שיהיה מניין בית הכנסת, אני לא לוקח אותו. או, זה הנדיב הטוב. אנחנו רוצים את הספר שלו. אתם רוצים לתת 5 שנים? תחפשו לכם איזה קרבן שעושים שם מניין, והם יקחו, יסכימו לקבל נקים ספר תורה 5 שנים. אנחנו, בית כנסת מכובד כמו שלנו, רוצה ספר תורה שלא פתאום יבוא מישהו ויקח אותו באמצע. בכל אופן, נחזור אל אלה שמארגנים כתיבת ספר תורה. אלה שמארגנים כתיבת ספר תורה, אז אם כן הם צריכים לעשות כך, שאומרים, כל אחד שתרם כסף, יש לו חלק לפי מה שתרם. אחד תרם 100, יש לו חלק כפי, עלה ספר תורה 100,000, אז והוא תרם 100 שקלים, אז יש לו אלפית מהספר, 0.1%. אחד תרם 1,000, יש לו 1%. אחד תרם 4,000, יש לו 4%. וככה, הוא שותף ממש, ולא נותנים את הספר תורה הזה במתנה גמורה, אלא ספר תורה נשאר בירשותם, בבעלותם של כל אלה שהשתתפו בכתיבתו, במימון כתיבתו. עוד שאלה שיש כאן, האם אישה גם יש לה את המצווה הזו לכתוב את ספר התורה? בספר החינוך, מצוות תרי"ג, זה המצווה האחרונה בסדר המצוות, פרשת וילך. אז הוא אומר, המצווה הזו נוהגת בזכרים, אבל נשים פטורות, כי עיקר מצוות תלמוד תורה היא על גברים. כלומר, נשים צריכות ללמוד את התורה כדי לחיות חיי תורה. אבל אין מצווה שאם הן יודעות את הכל, שילבטו. לגברים יש מצווה עצמית ללמוד תורה גם ממי שיודע הכל. וגם ללמוד דברים שהם לא אקטואליים. קודשים, דיני בית המקדש, דינים של יבמות, מסובכים, כל מיני מצבי משפחה. הוא אומר, אני לא ראיתי בחיים של משפחות כאלה. או כל מיני סיפורים כאלה. אבל יש מצוות תלמוד תורה, ללמוד כל דבר שבתורה יש לו ערך. אז את זה, את המצווה הזו, אין לנשים. וכך הדעת רוב הפוסקים. אבל יש אחד מהפוסקים, בעל השאגת אריה, שהוא סובר שיש מצווה לנשים לכתוב את ספר תורה גם כן. זה לכולם. כי גם להם יש מצווה ללמוד תורה כדי לדעת איך לחיות. ואומנם נכון, שאישה פסולה לכתוב ספר תורה, כי הקישו את זה לתפילין. וקשרתם וכתבתם. מי שמצווה לקשור, מצווה לכתוב. אבל הוא אומר גם מזוזה כך. נשים חייבות במזוזה, ולא כותבות מזוזה. כי נאמר וקשרתם וכתבתם, מי שקושר תפילין, יש לו מצווה לכתוב במזוזה. אז אף על פי שאינן כותבות מזוזה, מצוות לקבוע מזוזה. אף על פי שאינן כותבות ספר תורה, מצווה לממן כתיבת ספר תורה. טוב, להלכה לא פוסקים כמותו, אבל אישה עשירה, שרוצה לזכות במצווה, ודאי שהיא מקיימת מצווה גדולה, שהיא מממנת כתיבת ספר תורה. כל הדיון האם היא חייבת, והמסקנה שהיא לא חייבת, אבל אם היא תקיים, את זה היא תעשה מצווה גדולה, ולפי השגת אריה, אפילו היא מקיימת מצווה שהיא חייבת בה. ומכאן קצת הלכות על הספר תורה. את ספר התורה צריכים לכתוב על הקלף. ויש בזה גם רעיון. הקלף הוא האור של הבהמה. הבהמה מבטאת את החומריות. האור זה החלק הכי חיצוני שלה. כלומר, דברי התורה צריכים להגיע עד תחתיות ארץ, עד הצדדים החומריים שבחיים ועד הצדדים החיצוניים שבחיים, ולהיחקק עליהם. אבל לא על כל אור אפשר לכתוב, לא על כל קלף, אלא על קלף של בהמה טהורה. כי למדו חכמים מהפסוק למען תהיה תורת השם בפיך. מה שקשר לאכילה, על מין שקשר באכילה, עליו אפשר לכתוב ספר תורה. ומה יהיה הדין עם פרה נשחטה ונמצאה טרפה. אסור לאכול את הבשרה. אבל כיוון שהיא מין טהור, מותר לכתוב על, על האור שלה את ספר התורה, כי הולכים לפי ימין. אז אם כן אפשר לכתוב על אור של בהמות, חיות ועופות טהורות. על דגים לא, על אור של דגים, כי זה לא נאה. יש לזה ריח לא טוב לדגים. לא מתאים. וצריך שהתורה תהיה מהודרת. ונוהגים על אור של בהמה, כי האור הזה עבה יותר, קל יותר להשיג אותו, כמובן מאור של חיה, צריך לצוד, זה יותר נוח, יותר נוח לאיבוד, ועל זה נוהגים לכתוב. צריכים לעבד את האור. מה זה לעבד את האור? להוציא ממנו את כל המיצים, את כל החומר הנוזלי, האורגני, נאמר, שהוא יוצר באור תסיסה. כי אם ישאירו אור, הוא יירקב, תוך זמן לא ארוך. על ידי העיבוד, מכניסים את האור לתוך סיד, והסיד מוציא ממנו את כל המיצים, והוא נשאר, אפשר לומר, חומר מת, שאין בו תהליך תסיסה. וכך הקלף נשאר לשנים רבות. אם לא עשו את העיבוד טוב, אז האור יירקב. אז זו עבודה חשובה מאוד. וההלכה שצריכים לעבד את האור לשם מצווה, של, לשם קדושת ספר תורה. אם לא עשו את זה לשמה, הקלף פסול. יותר מזה. אם איבד את הקלף לשם מצוות תפילין, הוא פסול לספר תורה, כי ספר תורה יותר מקודש מתפילין. אבל יקשר למזוזה, כי מזוזה פחות קדושה מתפילין. לכן היום מאבדים את כל האורות לשם כתיבת תורה. ולכל היותר יקחו את זה אחר כך לתפילין או מזוזות. וזה אין בעיה. אנחנו לא נרחיב ביותר פרטים, יש באור גם שלושה, אפשר לעשות ממנו שלושה חלקים. גביל, שזה האור העבה, ואפשר לחלק אותו לשניים, שנקרא קלף ודוכסוסטוס. הקלף הוא החלק החיצוני יותר של זה, והדוכסוסטוס הפנימי. על גביל אפשר לכתוב ספר תורה ומזוזות. על דוכסוסטוס רק מזוזות. על קלף אפשר לכתוב הכל. אנחנו נוהגים לכתוב על קלף, בין ספר תורה, בין מזוזות, בין תפילין.
ירידה בקדושה,
נגידים, הקצנו את... לא, אין בזה ירידה. כי בכל זאת, זה עדיין השתמשו בזה לדבר שבקדושה. לכן, אפילו אם עשו את זה שם ספר תורה, אז גם התפילין חלק מספר תורה, וגם מזוזה, כתובים בתורה. שאלה שהייתה, היו נוהגים למשוך את הקלף, היו חלק מהסופרים שנהגו למשוך את הקלף בחומר לבן, מין משיכה לבנה, שעל ידי זה גם הקלף היה יותר בהיר, וגם הכתיבה יותר קלה. כי הכתיבה עכשיו, היא, יש בה מאבק עם הקלף, כי הקלף מחוספס, ויש צורך בכוח יותר, להשתמש יותר בכוח להעביר את הקולמוס על הקלף. כאשר יש את המשיכה לבנה, זה מחליק יותר. אז הרבה סופרים אהבו את זה. אלא מה השאלה הייתה? שמה זה חוצץ? בין הקלף, הרי צריך לכתוב על הקלף, לא על משחה, אולי זה חוצץ. בשוט פנים מהירות, הוא כתב שזה מצווה לכתוב על קלף משוח, כי ככה ספר תורה מהודר יותר. לעומת זאת בספר בני יונה, זה ספר שעסק הרבה בדיני כתיבת ספר תורה, תפילים וזוזות. הוא אומר, המשיכה הזו היא חציצה. לכן הוא אומר, הכלל הוא זה, אם כשמקלפים את המשיכה הזו, נשארות האותיות? זה קשה. אם כשמקלפים את המשיכה הזו אין אותיות, אז זה פסול, כי זה נכתב על המשיכה ולא על הכלף. עוד בעיה יכולה להיות, שלפעמים המשיכה הזו היא לא הייתה כל כך, היא הייתה כאילו שכרה בפני עצמה, והיא הייתה מתפוררת, ואז האותיות היו מתפוררות. גם זו בעיה. ולכן כתב שרי תשובה, שגם כאשר נוהגים לכתוב על משיכה, אז צריכים לקחת מטלית להעביר את זה על המשיכה, וכל מה שלא דבוק טוב, שירד. ואז מה שנשאר, הוא באמת דבוק חזק, והוא נהיה חלק מהקלף, ואפשר לכתוב עליו. למעשה, כיוון שהדבר שנו מחלוקת, אז להלכה, לא לכתוב על קלף משוח. אבל אם מקום שיש ספר תורה משוח, אין נמנע מלקרוא בו, וגם לברך עליו, מפני שכפי שראינו, אם זה יתאחד לגמרי, וזה לא מתפוצץ, וזה נשאר כך, אז יש הרבה שהקלו בזה אפילו לכתחילה, ויש שהקלו בזה כשהמשיכה הזו היא דקה, ובדרך כלל מדובר משיכה דקה, ולכן אם יש ספר תורה כזה, אז אפשר לקרוא בו, ועם ברכה. הדיו צריך להיות שחור. זה הדין הכי חשוב בדיו. הוא צריך להיות שחור לגמרי, לא שחור כחול, לא שחור חום, שחור. לפי הרבנו תם, צריך להקפיד לעשות את הדיו מחומרים מסוים, ויש דיון ממה בדיוק החומרים האלה, אבל זה כולל גם אשן של שמנים עם שרף של עצים, ויש אומרים גם מייפצים. והרמב״ם אומר, אמנם מלכתחילה לכתוב את זה מהחומרים שעליהם דובר, אבל זה לא חשוב, זה לא מעכב, מה שמעכב, הצבע. שהצבע יהיה שחור לחלוטין. קורה לפעמים שבספרי תורה ישנים, הצבע קצת דוהה ומקבל גוון אפור אדמדם. לדעת הפרי מגדים, הספר הזה פסול, הוא כבר לא שחור לגמרי. חתם סופר אומר, זה כן קשר, כי ביסודו הוא היה שחור, וזה טבעו של צבע הדיו, שהוא מתיישן, הוא נהיה לפעמים עם גוון קל של הדמדמות. אז יש בזה דעות, וכמובן שאם זה יהיה כבר ממש נוטה לדמדם, כבר יחמירו. הלכה למשה מסיני, צריכים לסרטט את השורות, לא בעיפרון או בצבע, אלא עושים שם חריץ, כדי שהכתיבה תהיה ישרה. ואם האדם אומר, אני יודע לכתוב ישר בלי זה, וכתב, הספר פסול. כי הלכה למשה מסיני שצריך לסרטט. צריך לכתוב ביד ימין, שנאמר וקשרתם וכתבתם, ביד של קושרים, על יד שמאל, נכון? ביד ימין קושרים על יד שמאל, ביד הזו צריכים לכתוב. כתב ביד שמאל, הספר פסול. אם הוא שמאלי, צריך לכתוב ביד השמאלית שלו. כתב ביד ימין שלו, הספר פסול. לפני תחילת הכתיבה, חייב להגיד, ספר זה אני כותב לשם קדושת ספר תורה. לא אמר את זה, הספר פסול. לפני כל פעם שהוא כותב שם השם, צריך להגיד, אני כותב את ההזכרה הזו לשם קדושת השם. לא אמר? פסול. זה אומר גם שהסופר חייב להיות ירא שמיים. כי אם הוא פעם אחת שכח, טרגדיה. הוא יכול להגיד, הוא לא יספר את זה. כי עכשיו, מה הוא יעשה? כתוב פה שם השם, לא נכתב לשמה. למחוק אותו אסור, אסור למחוק שם השם. הוא צריך להוריד את כל העירייה. לכתוב מחדש, או בקיצור, זה פרשה שלמה. אז אם הוא לא ירא שמיים, יגיד, לא חשוב. מי ידע שלא כתבתי לשם שמיים? שלא אמרתי לשם קדושת השם? אף אחד לא ידע. והספר פסול, ואף אחד לא יכול לראות את זה, כי כתוב י' כ' ו' כדין, כאילו זה כתוב כדין, ולא יודעים שלא הייתה פה כוונה. לכן סופר צריך להיות ירא שמיים. אתה זומר שאם שממליץ לכתוב, להגיד בהתחלה, אני כותב את הספר תורה לשם קדושת ספר תורה, ואת כל ההזכרות שבו לשם קדושת השם. ואז אם הוא יזכור ויחשוב על זה שהוא כותב לשמה, זה יועיל לו למרות שלא אמר. כי הוא אמר בהתחלה. מה שאומר בהתחלה שהוא כותב לשם קדושת ספר תורה, מועיל בפעם הראשונה לכל מה שימשיך לכתוב שנה שלמה. אז אם הוא יגיד את זה בהתחלה, וכל השמות לשם קדושה, ואחרי זה רק יחשוב, זה גם יועיל לו. וזה יכול להציל הרבה פעמים את הסופרים. טוב, נסיים.